והאם היה איזה מפגש או רגע שהותירו בך חותם?
הייתה לי שיחת טלפון עם אחת מהחיילות המשוחררות שמספרת על פגיעה מינית שהיא חוותה, והיא אומרת לי ממש במילים שהיה לי קשה לשמוע, בהתחלה זה קשה אבל אחר כך מתרגלים.
דוח מצב על מאחורי הקלעים של דוחות מבקר המדינה. מגישה מאיה אבישי.
שלום, אתם על דוח מצב, הפודקאסט של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. אני מאיה אבישי עם הסיפורים והאנשים מאחורי דוחות מבקר המדינה. והיום מצטרפת אל הילה אור, עם דוח המבקר בנושא מוגנות, חיילות וחיילים בחובה ביחידות המשרד לביטחון פנים. אבל רגע לפני, בואו נשמע דוח מקוצר.
דוח מקוצר. עיקרי הממצאים והנתונים בדוח מבקר המדינה. והפעם, מוגנות משרתי החובה, חיילות וחיילים ביחידות המשרד לביטחון הפנים. הדוח, שפורסם בסוף חודש נובמבר 2022 והוגש כדוח ביניים מיוחד, בחן היבטי מוגנות של החיילות והחיילים המשרתים במשטרה, בשירות בתי הסוהר ובמשמר הגבול. כ-1,000 מהם מוצבים במשטרה, כ-3,500 במשמר הגבול, וכ-570 חיילות וחיילים משרתים כסוהרי ביטחון במתקני כליאה ביטחוניים של שירות בתי הסוהר. בביקורת עלו נתונים מדהימים. אחת מכל 4 חיילות במשטרה, במשמר הגבול ובשירות בתי הסוהר, ציינה כי חוותה פגיעה מינית במהלך שירותה לפחות פעם אחת. הנתונים הגבוהים ביותר נמצאו בשירות בתי הסוהר. כ-4 מתוך 10 חיילות ציינו כי חוו שם לפחות פגיעה מינית אחת. כ-70% מהפגיעות במשרתי החובה בוצעו על ידי משרת קבע או מפקד. מתוך מי שציינו כי הגישו תלונה על פגיעה מינית, 70% דיווחו כי התלונה לא זכתה למענה ראוי או שהיא לא זכתה למענה כלל. המבקר מצא שלפי סקר שערך צהל בקרב חיילות וחיילים במהלך תקופת שירותם, אחת מכל 3 חיילות ציינה כי הוטרדה מינית מאז גיוסה לפחות פעם אחת. סקר זה לא פורסם לציבור על ידי צהל. מבקר המדינה הנחה את הגופים המבוקרים והשרים העומדים בראשם לפעול לתיקון הליקויים ולספק למשרתי החובה סביבה בטוחה ומוגנת שתאפשר להם לבצע את שירותם באופן מיטבי. זה היה דוח מקוצר.
שלום הילה אור, סגנית מנהלת אגף במשרד מבקר המדינה.
שלום מאיה.
היית כבר בתוך בית כלא לפני הפעם הזאת?
כן. הייתי במסגרת דוחות ביקורת שעשיתי בנושאים של מעצרים, בבתי כלא פליליים, אבל הפעם זה היה שונה.
למה?
מתקני כלא ביטחוניים יש להם מאפיינים ייחודיים. כשעשינו את הסיורים בבתי הכלא הביטחוניים, בעצם פגשנו אוכלוסייה צעירה, חיילים צעירים וחיילות צעירות, שמנהלים ממש את כל סדר היום בכלא. החל מספירות הבוקר, הליווי של האסירים, האיוש של נקודות הסקיפות, הביקורות שהם עושים, הסריקות כל חצי שעה, הכניסה והיציאה, וזה דבר מאוד מאוד ייחודי.
הדוח הזה הוא בעצם היה אמור להיות דוח אחר, הוא היה אמור להיות דוח הרבה יותר רחב, והמציאות הכתיבה בעצם התייחסות אחרת.
בעצם מבקר המדינה החליט לצאת לבדיקה בכל נושא שירות החובה ביחידות המשרד לביטחון הפנים, במשטרה ובשב"ס, ובעצם התחלנו את הבדיקה על כל הנושא, על גם גיוס שלהם, שחרור שלהם, המענה הרפואי, המעטפת שניתנת להם, תנאי השירות שלהם, וגם על מוגנות. במעלה הדרך פשוט זיהינו שיש נושא המוגנות וההטרדות המיניות, שהוא בעצם מחייב את הבדיקה שלנו בצורה יותר ממוקדת, התחייבנו לשים זרקור על הדבר הזה, ובעצם לשנות קצת את המסלול. וזה מה שעשינו.
איך את מזהה את זה? שמשהו אחר קורה כאן?
כמו בכל עבודת ביקורת, אנחנו מקיימים פגישות עם אנשים במטה ובשטח. חלק מהפגישות היו גם עם שחמיסטים במשטרה, וגם עם סוערי חובה במתקני הכליאה. אנחנו התחלנו בביקור במתקן ביטחוני אחד, וביקשנו להיפגש עם סוערי חובה ללא המפקדים שלהם. ומהפגישות האלה עלו המון המון רשמים ועדויות על ממצאים שקשורים למוגנות שלהם. אנחנו הצפנו את הדבר הזה מול מבקר המדינה, והוא בעצם קיבל החלטה שאנחנו נרחיב את הבדיקה ואת הסיורים והביקורים בכל מתקני הכלא הביטחוניים, ונחזור עם, עם הממצאים. במקביל הפצנו גם שאלונים ל-13,000 חיילים, גם משוחררים וגם משרתים במשטרה ובשבס. הממצאים התקבלו אצלנו בזמן אמת, ולאט לאט התחלנו בליווי של יועצת סטטיסטית לנתח את השאלונים האלה, וגם שם עלו ממצאים שקשורים למוגנות. בעקבות העבודה הזאת גם קיימנו שיחות טלפון עם חלק מהם, עם אנשים שהשאירו לנו את פרטיהם, ומשם התגלגלנו והגענו עד לדוח הביניים.
ההחלטה של המבקר לבדוק בעצם את כלל בתי הכלא ואת תנאי השירות של כלל החיילים המשרתים בגופי המשרד לביטחון פנים, אפשרה לכם לקבל תמונה הרבה יותר רחבה של המציאות ומה שהחיילים והחיילות עוברים בבתי הכלא. ומה ראיתם כשהייתם שם? עם איזה קשיים בעיקר מתמודדים?
אז אני לא יודעת עד כמה אנשים מכירים, נכנסו אי פעם לבית כלא, אם זה לדמיין דלתות ברזל נתרקות, ולהיות באיזשהו חדר בקרה מול שני אגפים ביטחוניים שאתה מפקח עליהם, כשבכל אגף יש בין 80 ל-120 אסירים ביטחוניים. זה אומר להיכנס כל חצי שעה, לסרוק את התאים, לנהל ספירות, לוודא שכללי המשמעת נשמרים. הדבר הזה הוא תפקיד מפחיד, אין לי מילה אחרת. והם ממלאים אותו בצורה מאוד מאוד אחראית ומלאת שליחות, אבל בסוף אתה פוגש אנשים צעירים מאוד, שנמצאים כתף אל כתף עם אוכלוסייה מבוגרת יותר, ומבצעים משימה מאוד מורכבת ומסוכנת, ממש מסוכנת, כי גם יש אירועים חריגים ויש אירועי חירום, והם חלק מהדבר הזה.
איך הגיבו בשבס שביקשתם להיפגש לבד עם החיילים?
אנחנו קיבלנו שיתוף פעולה מלא משבס, הם עשו עבורנו את כל התאום של הביקורים במתקני הכלא, ובסוף גם סיפקו לנו את כל התנאים כדי לפגוש את המשמרות היוצאות והנכנסות של סוהרי החובה, בלי מפקדים.
אתם לא בדקתם רק את שבס, בדקתם גם את חיילים שמשרתים תחת המשטרה, האם היו הבדלים במה שראיתם שם בהיבטים של הטרדות מיניות?
אז נתחיל רגע ממאפייני השירות בכלל שלהם, לפני שהגענו להטרדות המיניות. זה נכון שיש חיילים שמשרתים גם במשטרה, יש את החיילים שמשרתים במגב, נשים אותם רגע בצד, כי המאפייני השירות שלהם דומים מאוד לצהל. במשטרה משרתים חיילים, קוראים להם שחמיסטים, שהם בעצם נמצאים במערך הסיור במשטרה, במוקדים, במשלטים, מוקד 100, 110, ובתפקידי מנהלה שונים. בסופו של דבר, כאשר מדברים על חיילים שמוצבים במערך הסיור, אנחנו מדברים על חייל בניידת, שכשיש קריאה לאירוע, הוא משתלב ומגיע יחד עם שוטר אחר, לאירוע פלילי, שזה יכול להיות זירה של אלימות במשפחה, של סמים, אונס וכולי. הדבר הזה הוא בוודאי מאתגר, הוא בוודאי מצריך הכשרה. גם במוקדים, הם מקבלים שיחות, שיחות חירום, הם מלווים אנשים שפונים אליהם, לפעמים עד שממש מגיעים כוחות, מדובר בלחץ נפשי מאוד מאוד גדול, ומורכבות שהיא משימה מאתגרת מאוד. מבחינת הממצאים שעלו, אז באמת במשטרה אנחנו מדברים על נתונים של 22% של נשים שדיווחו שחוו פגיעה מינית במהלך השירות שלהם. אם אנחנו מדברים על הגורם שפוגע, אז אנחנו מדברים על רוב של משרתי קבע שפגעו לפי הנתונים שהועלו בשאלונים.
זה הפתיע אתכם? ציפיתם דווקא שהטרדות האלה, אם ניקח את שבס לדוגמה, שזה יבוא יותר מאסירים?
אז בשבס כמובן שהנתון שיש חיכוך ומגע כל הזמן עם אסירים, הוא בעצם מגדיל את הסיכון של סוהרי החובה, כי יש גם הטרדות מצד אסירים, אנחנו מביאים גם את הנתונים האלה. אני לא יודעת לומר אם זה מפתיע, כי אנחנו מביאים גם נתונים של סקרים אחרים שנעשו. למשל סקר שנעשה בצהל, גם סקר כמו הסקר שלנו, שהוא בעצם מבקש לקבל תחושות ויותר דיווחים מצד הנפגעות, נפגעים, ולא מדבר על תלונות או על דיווחים. והנתונים בצהל מראים על 33% של חיילות שמדווחות על פגיעות מיניות.
ושבעצם צהל בחר לא לפרסם את הנתונים הללו, ואתם פעם ראשונה בדוח מביאים את הנתונים הללו, ואפילו מבקר המדינה מאיר לצהל על כך שהוא לא חשף את הנתונים בפני הציבור.
נכון, אנחנו בעצם מביאים את העובדה שצהל מדווח לוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי בכנסת, על תלונות שמוגשות לו ועל דרך הטיפול בהן, אבל לא על הסקר שהוא עשה, שהוא מעלה ממצאים חמורים בנושא של הטרדות מיניות.
איך בעצם מתנהל תהליך העבודה?
אוקיי, אז בעצם כל העבודה על דוח הביניים הזה הייתה כמו עבודה על פרויקט. אם בדרך כלל צוות ביקורת מונה שני עובדים וסגן שמרכז, פה היינו חייבים סיוע של אנשים נוספים בתוך המשרד, מעבר להפצת השאלונים שהייתה לנו בסקר אינטרנטי ל13,000 חיילים ומשוחררים, היו לנו גם ביקורים בבתי הכלא ברחבי הארץ. גייסנו לסיפור הזה 10 עובדי ביקורת שסייעו לנו כדי לבצע את הביקורים בזמן קצר. קיימנו שיחות טלפון עם חיילים ומשוחררים שהשאירו לנו את הפרטים שלהם כדי לשמוע על הסיפורים האישיים שלהם. בשביל הפרויקט הזה בעצם נעזרנו בנציבות תלונות הציבור, שהם מורגלים ומומחים בהתקשרות עם אזרחים ומתן מענה. כאשר לקראת השיחות הטלפוניות ביצענו תדריך כדי שהשיחות יוזנו בזמן אמת למערכת שכל הזמן נוכל לראות בה את תמונת המצב אונליין. הממונה על שוויון מגדרי במשרד שלנו גם הדריכה בעניין השיחות ואיך לנהל אותם. יועצת סטטיסטית ליוותה את כל התהליך הזה ובעצם ניתחה את כל הנתונים שהתקבלו מהשאלונים. ובסוף כל התהליך הזה, כשצוות הביקורת בעצם מפקח ומתכלל על כל התהליך, גיבשנו את הממצאים, העברנו לגופים מבוקרים, קיבלנו את תגובתם, ובסוף פרסמנו את הדוח המיוחד הזה.
וכל הדבר הזה שתיארת עכשיו הוא לא משהו שתמיד קורה בכל דוח?
בכלל לא. גם הזמן שהיה קצוב לנו היה 3 חודשים, שזה זמן באמת קצר. זה דרש עבודה מאוד אחראית ומאוד מדויקת, ובסוף גם רגישה.
הרגשת? בכל התהליך הזה שעברת עם אותן חיילות, הרגשת מקום שבו יש איזשהו קושי רגשי שנכנס?
אין ספק שעיסוק בנושא של מוגנות והטרדות מיניות הוא נושא שמייצר מורכבות. באחת השיחות שהייתה לנו במתקן ביטחוני, ניגשה אליי מישהי אחרי השיחה עם כל סוהרי החובה, וביקשה לספר לי את הסיפור האישי שלה. היא סיפרה על הטרדה מינית שהיא חוותה ממש בשבוע הראשון של השירות שלה, ואחר כך פגיעה מינית נוספת. היא סיפרה לי שהיא לא רוצה לספר להורים שלה על הדבר הזה, כי הם מאוד ידאגו. והיא בעצם הרגשתי שבמהלך השיחה היא קצת מתייעצת איתי בעצם מה לעשות. אז אני חושבת שהמקרה הזה מאוד ממחיש את העובדה שמצד אחד אנחנו באים כגורם ביקורת שעושה ביקורת מערכתית, והוא לא מטפל במקרים פרטניים, ומצד שני יושבת איתי מישהי שהיא ממש נפגעת ומבקשת ממני סיוע. אני לא באה ממקום טיפולי ואין לי את היכולות, אבל ממש יש לנו חובה לסייע איפה שאנחנו יכולים, וניסינו לעשות את זה גם שם.
על פי הנתונים שבדוח, פחות ממחצית מהחיילים והחיילות שעברו פגיעות מיניות מדווחים על כך לגורמים הממונים. איך אתם יוצרים אמון עם המתראיינים לדוח? איך גורמים להם להיפתח?
אז אני חייבת לומר שכשפגשנו סוהרי חובה במתקני הכליאה הביטחוניים, הם היו מאוד מאוד פתוחים. אני חושבת שהעובדה שאנחנו ממשרד מבקר המדינה ולא גורם מתוך הארגון, והעובדה שישבנו איתם ללא מפקדים, גרמה לשיחה להיות פתוחה מאוד. הם נדבו המון מידע, הם ממש שיתפו פעולה, וגם חלק מהם השאירו לנו פרטים שלהם, ויצרנו את הקשר אחר כך. חלק מהממצאים שעלו בשיחות החופשיות האלה, גם שולבו בדוח, למשל הנושא של פניות של אסירים ביטחוניים ברשתות החברתיות, בעיקר לחיילות. בעקבות הפגישות גילינו שזו תופעה, וראינו שהנושא הזה עולה ממש בכל מפגש. בסוף מדובר באוכלוסייה הצעירה, הם אנשים ישירים, יש להם דעות, והם חדורי שליחות וגם רצון לתקן. אז הם תרחו לעשות את זה ולהביע את העמדות שלהם במפגשים.
מדהים. ובעצם אותן חיילות יוצאות אחר כך לאזרחי, ויכולה להגיע הביתה, לפתוח את הפייסבוק, בטלפון, וטק, הודעה מאסיר ביטחוני.
נכון, אנחנו אפילו הבאנו צילום מסך שקיבלנו מאחת החיילות, שבו אנחנו רואים את הפניות שלהם. העובדה שהסוהרים מסתובבים, וכל הסוהרים, לא רק סוהרי החובה, מסתובבים עם טאג עם השם שלהם, על המדים. בעצם חושף אותם לזה שמחר יכולים לפנות אליהם ברשתות חברתיות, וזה קורה. ואנחנו זיהינו שהפניות האלה, אין דרך לטפל בהם, או שהן לא מטופלות בסופו של יום, כי אחרי השחרור, כשהסיר משתחרר, אז אין דרך למנוע את הפנייה הזאת, והן בעצם חשופות. אנחנו המלצנו לשב"ס, שירחיב את מעטפת ההגנה על החיילים האלו, גם אחרי השחרור, וייתן להם איזשהו מענה בעניין הזה.
השירות של הסוהרים בשב"ס הוא רק באגפים של האסירים הביטחוניים. למה זה כך?
חוק שירות ביטחון בעצם קובע ששירות החובה ככלל צריך להיות בצה"ל, אבל הוא יתאפשר ביחידות מחוץ לצה"ל, כמו במשטרה ובשב"ס, אבל במשימות שקשורות לביטחון המדינה. ובמקרה של שב"ס, ממש קבוע בחוק, יש סעיף בחוק שהשירות של חייל מחוץ לצה"ל בשב"ס יהיה במתקני כליה ביטחוניים. הדבר הזה גם קשור להעברת האחריות של צה"ל בשנת 2005 לאחריות שב"ס, של כל מתקני הכליה הביטחוניים, ומשם הקשר לביטחון המדינה.
סיפרת לי קודם על מפגשים, שיחות מעניינות ואישיות שהיו לך עם חיילות וחיילים. את יכולה לשתף?
כן. אז באמת שמענו על הרבה סיפורים שקשורים לביטחון אישי ולתחושות אישיות של עבודה בתוך מתקן ביטחוני. אחד מהם למשל היה על סוהר צעיר שמלווה 7 אסירי חמאס, והוא מוצא את עצמו בין 2 דלתות ברזל נעולות וחשמל שנופל, והוא מת מפחד כי הוא בסוף נמצא איתם בלי נשק, והמשימה היא מפחידה. חייל אחר סיפר על זוועות שילדים לא אמורים לראות ככה, ממש לפי המילים שלו, אסיר שחותך את הורידים שלו לעיניו, כל מיני אירועים באמת שאתה חושש לחייך גם, אם זה ניסיונות פגיעה בסגל.
והאם היה איזה מפגש או רגע שהותירו בך חותם באופן מיוחד?
הייתה לי שיחת טלפון עם משוחררת, אחת מהחיילות המשוחררות, שמספרת על פגיעה מינית שהיא חוותה, וגם אמירות מיניות שהיו כלפיה וכמה פעמים, כאשר היא מתארת אווירה. זה לא היה סיפור אישי פרטי. זה היה משהו שהוא מאוד מאוד רווח, ודיבור מיני, והתייחסות כללית מאוד פוגעת, והיא גם מספרת על זה שהיא מתלבטת אם להגיש את להתלונן על אותו קצין, והיא מתייעצת עם החברים שלה, והם כולם אומרים לה, תעזבי, הוא קצין, אל תרסי לו את הפרנסה, את עוד שנייה מסיימת, תתקדמי הלאה, תעברי. והיא אומרת לי, ממש במילים שהיה לי קשה לשמוע, בהתחלה זה קשה, אבל אחר כך מתרגלים, זה בסדר.
וואו. זאת,
בסוף, הסיפורים האישיים ונקודת המבט של הנפגעות, עד כמה שהן אישיות והן מאוד פרטיות, מספרות סיפור גדול. והדבר הזה, אני חושבת שהוא מה שמייחד את הדוח הזה.
וכאישה, כאימא, איך זה גורם לך להרגיש?
אז אין ספק שהממצאים בדוח הזה מאוד מאוד מטרידים. אני חושבת שכולנו רוצים שהשירות של חיילים וחיילות, ובטח הילדים שלנו, יהיה משמעותי, אבל קודם כל בטוח, ושאנחנו נדע שאנחנו שמים אותם במקומות שטוב להם, ושהם מוגנים, ושהם לא פוחדים להתלונן אם קורה להם משהו. אנחנו אבל מאמינים גם שהמציאות הזאת היא יכולה להיות מתוקנת. הגופים יכולים לתקן, לעשות את מה שנדרש מהם כדי לעשות שינוי אמיתי.
ובאמת הדוח הזה עורר הרבה מאוד עדים, ואפילו התקבלה החלטה להפסיק את שיבוץ החיילים ביחידות המשרד לביטחון פנים. איך ההרגשה שלך שמשהו שעבדת עליו מניע לפעולה ואפילו מייצר שינוי?
אני חושבת שהמטרה שלנו תמיד בדוחות היא באמת להביא לשינוי ולהניע את הגופים המבוקרים לפעולה. אנחנו המלצנו בדוח הזה שכל עוד החיילים נמצאים ביחידות האלו, אז צריך לעשות שינוי ובעצם צריכה להינתן להם סביבה מוגנת. ההחלטה בשב"ס הייתה בעצם להוציא באופן הדרגתי את סוהרי החובה ולהחליף אותם בסוהרי קבע שיבצעו את המשימות. ואנחנו מתכוונים לעקוב, להמשיך ולעקוב ולראות שהדבר מיושם גם במשטרה. השירות אמנם מוארך לשלוש שנים והם ימשיכו לשרת שם, אבל אנחנו באמת מתכוונים לעקוב שהסביבה של החיילים האלה תהיה מוגנת.
אם אני רגע מחזירה אותך שוב לעבודה על הדוח, איזה דילמות היו לך תוך כדי, היו לכם כצוות תוך כדי עבודה?
אני חושבת שהדילמה הכי גדולה מבחינתנו, האתגר הכי גדול היה בעצם לעסוק בנושא כל כך רגיש, ולהגיע ממש ב-reaching out עד לנפגעות, ולקיים איתם שיחות טלפון, כאשר כשאתה נכנס לשיחה כזאת, אתה לא יודע לאן זה ילך. במובן הזה שביקורת אנחנו יודעים לעשות, אבל אנחנו לא גורמי טיפול, ואנחנו לא מוסמכים לתת טיפול, ומתחייבת זהירות מאוד מאוד גדולה בדבר הזה, ולכן לפני שעשינו את השיחות הטלפוניות עם הנפגעות, בעצם עשינו איזושהי הכנה, גם קיבלנו הדרכה לגבי השיח והשפה, גם הדרכה משפטית, כי בשיחות כאלה יכולים לעלות מעשים שיש בהם חשש למעשה פלילי. וגם מעבר לזה שרצינו שהדבר הזה יתרום לביקורת, רצינו גם לתת סיוע לנפגעות אם הן רוצות, ולכן הפנינו אם הם רצו למרכזי סיוע, והצענו להם את העזרה מול יועצות לענייני מגדר בגופים, והיו מקרים שחיילות ביקשו שנעזור להם עם התיק הספציפי שלהם, ופנינו חזרה לארגונים, זאת אומרת ניסינו לעשות איזשהו, לתת מענה שהוא כולל, זה דבר חריג וייחודי, וזה היה... אני חושבת שזה היה טוב.
איך אחרי פרויקט כל כך, עם השקעה רגשית כל כך גבוהה, את מניחה אותו מאחור ביום הפרסום, והולכת לפרויקט הבא?
אין ספק שזה היה פרויקט מאוד גדול, וטוב אני. הוא דרש מאיתנו גם אחרי הפרסום, הרבה כוחות והרבה עבודה. כל האנשים שעבדתי איתם עשו את הכל באמת בצורה מאוד אחראית ומלאת שליחות, הם עשו לילות וימים, וכמו בעבודה במשרד מבקר המדינה, קמים בבוקר, יום למחרת, ובכל הכוח למשימה הבאה.
תודה רבה, אילה.
תודה רבה, מאיה.
זהו, אנחנו סיימנו להפעם. תודה שהייתם איתנו בדוח מצב. לפרקים נוספים הצטרפו אלינו בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. לדוח המלא אפשר להיכנס לאתר משרד מבקר המדינה. ניפגש בפרק הבא.